אז ככה, יש לנו, לפני שנגיע למנה העיקרית של פרשת השבוע, יש לנו שתי פסקאות שיושבות על מה שלמדנו בפסקה זין. אז למי שחדש פה, אנחנו לומדים את ספר מידות הראייה, אמונה. זה פסקאות קצרות של הרב בנושא מידות. והפעם אנחנו עוסקים בנושא האמונה. זאת אומרת, זה פרק אחד מתוך הספר שעוסק בנושא האמונה. אז בפעם הקודמת בפסקה זין, למדנו על היחס בין האמונה הטבעית לאמונה התורית. שכל אדם יש לו אמונה טבעית. הוא נולד עם זה, אנחנו נולדים עם אמונה טבעית. והסברנו מאיפה מגיעה האמונה הטבעית. זה מגיע מזה שהשם יתברך ברא אותנו, ובעצם הבריאה, הוא הכניס לנו תוכנה, והתוכנה הזו חלק מהמהות שלה זה אמונה. זה המנוע הפנימי שמניע אותנו. בלי אמונה אין חיים. למה? כי בן אדם צריך להאמין במשהו. אם הוא לא יודע במה להאמין, אז אין לו טעם לחיים. אז הבעיה היא שאמונה שלא מכוונים אותה יכולה לקחת אותנו לגיהנום. ולכן הרב אומר שצריך לקחת את הגרעין של האמונה הטבעית, שכל אחד נולד איתה, ולזרוע את הגרעין הזה באמונה התורית. כלומר, ללמוד דרך התורה איך לכוון את האמונה. ודיברנו על זה בשבוע שעבר, על עקדת יצחק, שבעצם כל הרעיון של עקדת יצחק לפי הרב קוק, זה לקחת את הכוחות המאוד מאוד גדולים שהיו לעובדי עבודה זרה, שעל ידם הם עבדו את האלילים, הייתה שם עוצמה מאוד גדולה, ולכוון את זה לפי תורה. זה ככה על רגל אחת דברים שראינו בפעם הקודמת. אז פסקאות ח' וט' שאנחנו הולכים ללמוד היום, בהתחלה, הם בעצם הרחבה של אותו רעיון. אתם זוכרים, רוב כתבי הרב קוק הם פסקאות שהוא כתב במחברות שלו. לכן יש כל מיני דברים שהרב כתב במקומות שונים, כשמקבצים אותם לאותו מקום, זה פחות או יותר רעיון דומה. אז זה מה שקרה פה. הרב צבי יהודה ערך את זה והכניס עוד שתי פסקאות ממקומות שונים שהרב אומר רעיון דומה. מה רעיון? שתמיד יש בעצם סוג של ריקוד בתוך החיים שלנו בין האמונה הטבעית לאמונה התורית. בין, נקרא לזה כמו שהקראנו את זה באחד הלימודים הקודמים, תאוות האמונה לבין האמונה המושכלת. תאוות האמונה זה הדחף הטבעי של האדם להאמין. האמונה המושכלת זה שאתה מכוון אותו, אתה מסדר את זה, אתה מוביל את זה לכיוון מסוים. אז בואו ניכנס, נראה את זה. פסקה ח', מידות הראייה, האמונה. בחסידות פנימית, כלולה היא, אנחנו נקרא בהתחלה מההתחלה עד הסוף, ואחר כך אנחנו נסביר קצת. בחסידות פנימית, כלולה היא הערת האמונה הטבעית. אור אלוהים המפעם בנשמה, בכוחו הגדול מצד עצמו, חוץ ממה שהוא מואר מאורה של תורה, של מורשת אבות וקבלה. הולכת היא הקבלה ומלווה את אור האמונה העליונה, שומרת אותה משגיאות ומיישרת את דרכה. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. יפה. אז בואו נסביר מה הרב אומר פה. בחסידות פנימית כלולה היא הערת האמונה הטבעית. אור האלוהים, אור אלוהים המפעם בנשמה בכוחו הגדול מצד עצמו. חוץ ממה שהוא מואר מאורה של תורה, של מורשת אבות וקבלה. אז הרב נוגע פה בכמה דברים. יש כמה מושגים שהרב מביא כאן. יש חסידות פנימית. אמונה טבעית. עוד מושג, אור אלוהים המפעם בנשמה בכוחו הגדול מצד עצמו. אז בואו נסביר אחד אחד את כל הדברים. מה הקשר בין המושג הזה חסידות פנימית לאמונה הטבעית של האדם? מה זה חסידות? אז חסידות, חוץ מזה שזה תנועה שכולם מכירים אותה, כי היום היא הפכה להיות כבר דבר שכל העולם מכיר אותו, אבל לחסידות יש מהות, והיא התשוקה הטבעית שיש לאדם לאהבת הבורא. זאת המהות של החסידות. מה זה חסיד? מי הוא חסיד? חסיד הוא מי שיש לו אהבה לבורא. אהבה טבעית לבורא. עכשיו, האהבה הזו יש לה הרבה מאוד ביטויים. אהבת ישראל זה חלק מאהבת הבורא. נכון? מי שאוהב את הבורא, מה הוא אוהב באופן טבעי גם? את הברואים שלו, נכון? לכן החסידות עסקה הרבה באהבת הבורא, באהבת המצוות, אהבת התורה ואהבת ישראל. אז זה קשור אחד לשני. חסידות ואהבה. מה? בדיוק. החסידות לפני שהיא תנועה, היא קודם כל תנועה פנימית. היא תנועה פנימית של האדם. אילו אתה אומר לעצמך, ברגע שאתה, אתם יודעים, ספר חובות הלבבות זה אחד מהספרים הראשונים שנכתבו בתחום האמונה והמוסר. לפני 1,000 שנים, כותב רבנו בחיי אבן פקודה, ספר, שכל כולו הוא התעוררות למוסר ולאהבת אלוקים ואהבת התורה וכו'. השער הראשון שהוא כותב אחרי שער הייחוד, שזה האמונה, הוא קורא לו שער הבחינה. שער הבחינה זה שער שכל כולו התבוננות על החיים. תתבונן בחיים ותראה איזה יופי, איזה סדר, איזה חוכמה, איזה תבונה, איך כל דבר יש בתוכו כל כך הרבה סדר, כל כך הרבה חוכמה אלוקית יש בזה. מה זה גורם לך? זה מחזק לך את האמונה. ברגע שבן אדם מסתכל על האצבעות שלו, מסתכל על העיניים, הוא אומר, וואו, אני יכול לטעום, אני יכול לראות, אני יכול להריח, אני יכול להרגיש, יש לי אהבה, יש לי רגשות. בן אדם שלא מקבל את זה כמובן מאליו, זה ממלא אותו באהבה למי שעשה את כל הדבר הזה. זה הבחינה. הבחינה שהאדם מתפונן במציאות ואומר, וואו, מה רבו מעשיך השם? לא רק מה רבו מעשיך השם בחוץ, גם מה רבו מעשיך בתוכי. איזה חוכמה, איזה יופי. אז זה חסידות פנימית. כלומר, אם האדם קשוב לקול הפנימי הזה בתוכו, הדבר הזה מציף אותו באהבה. זה ממלא אותו באהבה. אז לא בשמיים היא, לא בשמיים היא להיות חסיד. זה לא, לא צריך ללמוד טניה בשביל זה. פשוט צריך להקשיב למה שקורה. מה התפקיד של כל ספרי האמונה? רק לכוון לנו את התדר, להבין שכל זה חסידות. כל העולם הזה זה פשוט מפתח לחסידות, זה מדהים. אז עכשיו בואו נחזור לדברים שהרב קוק אומר כאן. בחסידות פנימית כלולה היא הערת האמונה הטבעית. עכשיו זה ברור למה. מה הקשר בין חסידות פנימית להערת האמונה הטבעית? בדיוק. מה ההבדל בין אמונה טבעית לאמונה, כמו שהרב אומר בסוף המשפט, מאורה של תורה, של מורשת אבות וקבלה. כל הדברים האלה, תורה, מורשת אבות וקבלה, זה חיצוני במידה מסוימת. כי בן אדם אומר, למה אתה מאמין בבורא, התברך, כתוב בתנך, ובלב שלך אתה לא מרגיש כלום? לא. אז זה בעיה. למה זה בעיה? כי בעצם האדם לא מרגיש שבפנים יש לו אמונה. הוא רואה רק שזה מה שכתוב, שאמורים להאמין. הרבה אנשים שואלים, נכון? מה השאלה הכי מצויה שאנשים שואלים על אמונה? תשמע, היום אין ניסים. אם היה נס, אני הייתי מאמין. אם היה נס, הייתי מאמין. עכשיו, אומרים, אתה אומר לבן אדם, תגיד, מה, זה לא נס? כל החיים שלך זה נס אחד גדול. הגוף שלך זה לא נס. זה שאתה יכול לאכול ומערכת העיכול עובדת ויש לך אפשרות להריח ולראות, זה לא נס מדהים כל מה שקורה פה? ונמלה זה לא נס? וזה שמישהו אמר פעם באיזו הרצאה מצחיקה ששמעתי, שבן אדם יושב במטוס על כיסא אף בשמיים והוא מתלונן על האוכל. תגיד לי, מה, זה שאתה בכלל יכול לטוס, לשבת על דבר כזה, ועוד יש לך תלונות? בסדר, אז למה בן אדם הגיע למצב כזה? בגלל שכשאתה רגיל למשהו, אז אתה לא מרגיש בכלל שיש משהו שצריך להודות עליו. זה שאתה קם בבוקר, בסדר, קמתי גם אתמול. הוא מתאר שם רבנו בחיי, זה בכלל, זה פרק מדהים, שצריך ללמוד אותו. צריך ללמוד את שער הבחינה, זה, כל הספר הזה צריך ללמוד, אבל שער הבחינה זה פשוט להודות על הדברים הפשוטים. הוא אומר שאחת הסיבות שאנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו נולדנו לזה. כלומר שהתינוק נולד לזה שיש לו אמא שמאכילה אותו. אז הוא לא שם לב. אז מתי הוא בוכה? כשלוקחים לו את זה. אבל זה שהיה לך את זה, זה מה? זה... גם על זה צריך להודות. אז כל הדבר הזה מייצר חסידות פנימית. לא צריך פאות ארוכות, לא צריך זקן, בלי גרטל ובלי שטריימל. יש לכל בן אדם בפנים חסידות פנימית. מהי? תחושת האהבה שמציפה את הלב על הטוב שיש. כמה טוב יש. וכל מה שאנחנו לומדים בחסידות זה רק לחדד את היסוד הזה. כשבן אדם לומד חסידות, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך רק לחדד את התחושה הזאת של האהבה. אז זה הכל, זה הכל. ואידך פירוש האוזיל גמור. כמו שאמרנו, ואהבת לרעך כמוך, זוהי כל התורה כולה על רגל אחת. אז זה אותו דבר. ואהבת לרעך כמוך, מי הוא הרע שלנו, הרע הכי גדול? רעך ורע אביך לא תעזוב, אל תעזוב. הבורא יתברך, הוא הרע שלנו, הוא החבר הכי טוב שלנו. אז זה החסידות הפנימית, שהיא קשורה לאמונה הטבעית. הרב קורא לו, תראו בהמשך באותו משפט, אור אלוהים המפעם בנשמה בכוחו הגדול מצד עצמו. מה הכוונה בכוחו הגדול של מי? של אור אלוהים, נכון? אור אלוהים המפעם בנשמה בכוחו הגדול מצד עצמו. חוץ ממה? שהוא מואר מאורה של תורה של מורשת אבות וקבלה. יפה. עכשיו, הולכת היא הקבלה. מה זה הקבלה? איזה קבלה? זה לא בהכרח תורת הקבלה. כן, מה שהאדם מקבל מבחוץ כביכול, שמלמדים אותו על האמונה. הוא מלווה את אור האמונה העליונה, שומרת אותה משגיאות ומיישרת את דרכה. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. כלומר, למי קורא הרב אמונה גדולה? האמונה הטבעית שיש באדם. נכון? הולכת היא הקבלה ומלווה את אור האמונה העליונה. שומרת אותה משגיאות ומיישרת את דרכה. למה נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי? בגלל שנר לרגלי, הכוונה, התורה היא נר לרגליו של האדם, כדי שלא ייפול. אבל מאיפה הוא מקבל את הכוח ללכת? ממה שקיים בתוכו. בסדר? זאת אומרת, יש את התורה שהיא נר לרגלנו. אבל זה לא, האמונה שלנו לא מתחילה מהתורה, היא מתחילה מלפני. זה כמו שאתה יכול לשאול, למה התורה מתחילה עם סיפורי האבות? למה היא מתחילה מסיפורי האבות? אברהם, יצחק, יעקב, ככה, 50 פרקים, 50 פרקים בספר בראשית, לא נותנים לנו שום מצווה, כלום. לא אנוכי השם אלוקיך, לא תרצח, כלום, שום דבר. למה? כי בשביל לקבל תורה, אדם צריך תשתית. והתשתית הזו נבנית בספר בראשית. זאת אומרת, האבות בונים בתוך האדם, בתוך עם ישראל, את ההתאמה למה שיבוא אחר כך על ידי התורה. ואם אין התאמה למשהו שקיים בפנים, מה עלול לקרות חס וחלילה? כן, שהתורה היא כמו עבודה זרה. למה? היא זרה לאדם. האדם מרגיש שהתורה היא זרה לו. כמו זר נחשבו. אכתוב להם רובי תורותיי, כמו זר נחשבו. התורה, מתי שהיא לא יושבת על תשתית רוחנית שמתאימה לה, היא יוצרת סוג של תחושה שמעמיסים עליך משהו. תנסו לחשוב על זה ככה. ילד קטן שגדל לתוך אהבה, שמחבקים אותו ואוהבים אותו, אז מה הוא קולט? קולט שהעולם הזה טוב, שהעולם הזה נעים, שהעולם הזה מאיר לך פנים. אחר כך כשמלמדים אותו שאלוקים טוב, אז הוא מאמין, כי הוא הרגיש את זה מבפנים. אבל מתי שבן אדם מרגיש נחס שרע לו, והוא עטוף במשברים ואיסורים, ואז אומרים לו שאלוקים טוב, ואז הוא מפחד מאלוקים, כי הוא אומר, וואי, יענישו אותי, כי מה, אם אני לא יאמין באלוקים, אז יהיה לי רב אמר. אז מה קורה אצלו בפנים? נהיה אצלו דיסוננס, נהיה אצלו מתח בעצם בין מה שהוא אמור להאמין בו למה שהוא מרגיש בפנים, שזה לא, הוא לא מחובר לזה. ולכן הדבר הכי חשוב, איך אומרים, העיקר זה, העיקר הבריאות, העיקר זה שבן אדם יהיה בריא בנפשו. זה לא העיקר הבריאות, מה שנקרא רק שאתה בריא, שהכל עובד כמו שצריך. או יותר נכון, אני אגיד ככה. למה באמת חשוב העיקר הבריאות? למה זה כל כך חשוב? חוץ מזה שזה חשוב להיות בריא, בגלל שאתה לא יכול לעשות כלום בלי בריאות. הבריאות היא התשתית שעליה יושבת התורה. אדם חולה שילמד תורה, אז יצא לו תורה של בן אדם חולה. זאת אומרת, אדם חלש, נגיד כל הזמן נמצא במיטה, ואז הוא קורא את התורה, אדם יהפוך את התורה למשהו חולה. כי הכלי שלנו זה איך שאנחנו נפגשים עם העולם. ואם הכלי שלנו שבור, אז הכל יהיה שבור. אז תחשבו כמה זה חשוב שבן אדם יהיה בריא, יהיה שמח, שהוא ניגש ללימוד שלו בשמחה. כי אז משהו יקלוט מהלימוד, זה יהיה שמח. ומתי שבן אדם עצוב ובא ללמוד, אם זה לא משנה אותו, אם זה לא משמח אותו, זה פשוט יהפוך להיות תורה עצובה. יסודות גדולים מאוד. בסדר? אז זה פסקה ח'. ככה עברנו עליה בזריזות, וברור לגמרי למה היא קשורה לפסקה ז', בגלל שגם בה יש את היחס בין האמונה הטבעית לבין האמונה התורית. עוד פסקה שמדברת על היסוד הזה. האמונה הגדולה, כשהיא מזרחת אורה על הנשמה. עכשיו, לפי מה שראינו בפסקה הקודמת, מה זה האמונה העליונה? האמונה הטבעית, זאת אומרת, האמונה, למה היא נקראת אמונה עליונה? כי האדם לא מאמין בגלל שזה כתוב בספר. הוא מאמין בגלל שהוא מאמין, הוא באמת מאמין. איפה יש עוצמה, באמונה שכתובה בספר או באמונה הטבעית? באמונה הטבעית. אמונה שכתובה בספר, בן אדם יכול להגיד, תשמע, זה כתוב בספר, אני לא מרגיש את זה. אז זה כתוב, בסדר, כתוב, אני לא מרגיש. אבל אם בן אדם מרגיש משהו, גם אם זה יהיה כתוב בספר הפוך, הוא אומר, אבל מה אתה רוצה? אני מרגיש, אני חי את זה. אין דבר יותר חזק מדבר חי, כן. כן, כן, בטח. כי דרך ארץ, השאלה הייתה אם זה מקביל לדרך ארץ שקדמה לתורה, נכון? אז דרך ארץ שקדמה לתורה, יש לה מימד של מידות. נכון? תתנהג כמו בן אדם. אבל בשביל להתנהג כמו בן אדם, בעומק אתה צריך להאמין. למה? בגלל שאתה צריך, לדוגמה, בשביל להכניס אורחים, כמו אברהם, אז אתה צריך להאמין שבני אדם הם טובים. אחרת למה אתה תכניס אותם? מה קרה? מי הם שאני אכניס אותם? אז ברגע שאתה מאמין שהם טובים, אז אתה אוהב אותם. אתה אוהב אותם, אתה רוצה להכניס אותם. אבל אם אתה לא מאמין שבני אדם הם טובים, אז למה שתכניס אותם? אז הוא אומר שכבר בבסיס, בתשתית, בדרך ארץ, יש אמונה. ואחר כך האמונה הזו גדלה וגדלה וגדלה על ידי לימוד, אבל הכל מתחיל מהאמונה הזו. אז יפה, הערה חשובה. האמונה הגדולה, כשהיא מזרחת אורה על הנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. יכולת כללית גדולה, כוח כביר ונשגב, מופיע בנשמת קדוש השם הדבק בחיי אל חי העולמים. כשם שהיכולת והגבורה מצטיירת בתחילה בדמיון הקודש, ככה הולכת ומתעלה בשכל ובפועל עד ותגזור עומר ויקום לך. תדעו לכם שהסיום, הפסוק מאיוב שהרב חותם בו בסיום של הפסקה, זה פסוק שהרב חוזר עליו בהמון מקומות, באורות הקודש בעיקר, אבל בכלל הוא חוזר עליו המון. ותגזור עומר ויקום לך, ועל דרכיך נגע אור. ככה זה המשך הפסוק. הגמרא אומרת על הפסוק הזה, שהצדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. ותגזור עומר ויקום לך. הצדיק גוזר, ותגזור עומר ויקום לך. עכשיו, אחרי שלמדנו את העיקרון הזה, בואו נראה איך זה מתחבר לדברים פה בפסקה. תראו. האמונה הגדולה, כשהיא מזרחת אורה על הנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. מה הכוונה? כולם פה מכירים מן הסתם את המשפט של הרב קוק, אחד המפורסמים, כשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. יופי, פסקה סופר מפורסמת. הרב כתב את זה במלחמת העולם הראשונה. הוא היה תקוע בחוץ לארץ, בגלל שהוא היה צריך להגיע לאיזה כנס, נתקע שם 4 שנים. 4 שנים היה תקוע בשוויץ, באנגליה. שם הוא כותב את הפסקה הזו, חודש חשוון, תף רש עין דלת, תחילת מלחמת העולם הראשונה. כשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. עכשיו אתם מבינים איזה שמיים עוטי ערפל היו. איזה ערפל? וערפל לאומים. ועלייך יזרח אור השם, וכבודו עלייך ייראה. בסדר? זאת אומרת, הערפל הכבד שהרב היה נמצא בתוכו, זה הערפל של מלחמת העולם. עכשיו, מה הרב אומר שם בעצם? שכשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. הסבר. הנשמה היא כמו שמש. היא מאירה ומחממת. כשהשמיים מעוננים, השמש לא נראית. מה יש כשהשמיים מעוננים? יש ערפל וגם קר, וחשוך, חשוך, ואפור, ויש אנשים שעושה להם ממש רע, עושה להם דיכאון, עושה להם עצבות. למה? כי המציאות שבחוץ מהדהדת לנו משהו מבפנים. כשאדם רואה חושך בחוץ, הוא מתחיל להרגיש חושך בפנים. ולהפך, כשהוא רואה שמש זורחת וציפורים מצייצות ועצים פורחים ופרחים והכל, הכל שמח, הכל מאיר וחי. אז כשהאדם רואה חושך, זה מדכא אותו. מה הרב אומר? כשהנשמה מאירה, זאת אומרת, כשיש הערה פנימית, גם השמיים, כשהם במצב של ערפל בחושך, מפיקים אור נעים. הסבר, כשהאמונה של האדם מאירה מבפנים, אז גם מצבים על הפנים, הוא מסוגל לראות בהם איזה קרן אור. יש שני אנשים נמצאים באותו מצב. לפעמים זה יכול להיות בטיול, זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות סתם בחיים, שפתאום אתם רואים ששום דבר לא הולך, הכל נתקע. פנצ'ר פה, ותקיעות שם, ופקקים, ובלגן וזה. בן אדם אחד רואה את הכל כאילו זה סוף העולם, ובן אדם אחר אומר, בסדר, הנה, תשמע, הנה, גם פה יש איזה קרן אור, גם פה יש איזה משהו שהולך להיות. תראה, לא נורא, לא, לא, השמיים לא נפלו. קצת נהיה חשוך, אבל לא, לא נפלו השמיים, לא הכל נגמר. והרעיון הזה הוא רעיון מאוד עמוק. כי הרב קוק, כשהוא תקוע שם באנגליה, במלחמת העולם, למה הוא עושה שירות מדהים? לציונות. כי בזכות הפעולות של הרב, הוא מקדם את הצהרת בלפור, שהביאה בעקיפין להקמת מדינת ישראל, 44 שנים אחר כך. 34 שנים אחר כך. מה? נכון. נכון, נכון. אבל זהו, מה? אני לא בטוח, לא בטוח. יכול להיות, אני לא זוכר, זה תלוי בפנקס. אני לא זוכר באיזה, איפה, באיזה פנקס הוא כתב את זה. אז הרב קוק בעצמו, במקום שבו שמיים עוטי ערפל לגמרי, תקוע באנגליה, לא יכול לחזור לבית שלו, הילדים שלו נמצאים, הבת שלו נמצאת בארץ. שלא נדע איזה טרגדיה נופלת עליו מיד כשהוא חוזר. הבת שלו נופלת מהמרפסת ומתה. ממש קצת זמן אחרי שהם חוזרים לארץ. עברו עליו איסורים קשים, איסורים קשים, זה לא חיים קלים. והרב קוק במקום הקשה שהוא נמצא אומר, תשמע, אם אני פה, אני אנסה לראות מה אני יכול לעשות כדי לשפר פה את המצב. והוא מקדם את הצהרת בלפור. בסופו של דבר, מהדבר הזה, מהפירות של זה, קמה מדינת ישראל. אז זה לא סתם משפט יפה, כשהנשמה מהירה, גם שמיים עוטה ערפל מפיקים אור נעים. זה משפט עם נפקמינות למעשה. תבדוק איפה השמיים מפיקים אור נעים. תבדוק, תבדוק. אתם מכירים? זה סיפור מאוד מפורסם, סיפור מאוד מפורסם, אבל סיפור עם מסר אדיר, על הרבי מלובביץ'. ממש בקצרה, שהיה כנס של נשות השלוחים בדיטרויט, והיו נשים שם שהיו אמורות להגיע לבית שלהן, והיו בנמל התעופה בדיטרויט, ובגלל סופת שלגים הם נתקעו שם ולא יכלו לחזור. אז מה החסידות עושות מתי שנמצאות במצב לא טוב? יוצרים קשר עם הרבי. אז אין טלפון. אז מה עושים? מתקשרים דרך הטלפון הציבורי, שמים מטבעות ומתקשרים. אז עונה להם העוזר האישי של הרבי, מה אתן צריכות? הם אמרו לו, אנחנו תקועות בדיטרויט, לא יכולות לחזור הביתה. יש לנו ילדים שם, הבעלים שלנו בבית, מה עושים? מה עושים? אז הרבי שאל אותם, הם אמרו לו באנגלית, We are stuck, אנחנו תקועות. אז הרבי שאל, מה זה stuck? מה זה תקועות? מה זה תקוע? אז הם חשבו שהוא באמת לא מכיר את המילה, אז הם הסבירו לו שהם לא יכולות לצאת משם וזה וזה וזה. אז ככה פעם פעמיים, העוזר של הרבי אומר להם, הוא יודע מה זה תקועות. הוא רק בא להגיד לכם שיהודי אף פעם לא תקוע. אם אתם שם, כנראה שיש לכם שליחות שם. ואז, כמו חסידות חב"ד טובות, הם לקחו את הערכות של הנרות והתחילו להפיץ את זה אצל כל האנשים שהיו שם. והסיפור מסתיים ששנים אחרי סיפרה אחת הנשים שהייתה שם, לא שלוחת חב"ד, שעד היום היא מדליקה נרות בזכות אנשים שהיו תקועות שם באותה פעם. יהודי אף פעם לא תקוע. לך תדע מה השליחות שלך פה. תמצא מה לעשות. אבל הרעיון הזה שיהודי אף פעם לא תקוע, זה לא עוד רעיון יפה. זה רעיון מאוד עמוק, כי זה אומר שהנשמה תמיד רואה איך משהו פה מתגלגל להערה. הנשמה תמיד מוצאת משהו פה שגם שם אתה יכול להעיר. זה התפקיד של הבן אדם. התפקיד של הבן אדם בעולם, לראות איך בתוך הברוך הוא רואה איך יש ברוך. בברוך יש ברוך. תמצא איך יש ברוך בברוך. כן, אבל עכשיו התחדש לנו הסבר מה הכוונה אמונתך בלילות. בדרך כלל מסבירים להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, כוונה אמונתך בלילות, בדרך כלל ההסבר שאני זוכר, שגם בלילות אנחנו מאמינים שעוד יהיה טוב. כוונה שאנחנו מאמינים שאתה פה, ובעזרת השם עוד נצא מהמשבר. החידוש כאן הוא שבתוך הלילה, האדם מנסה לראות איזה קרן אור. איפה יש גם בלילה איזה קרן אור? לא רק להאמין שהשם נמצא פה ואני לא רואה, לראות, לנסות לראות איפה יש פה כבר הערה שלו. בסדר? אז בואו נחזור רגע לפסקה. האמונה הגדולה, מה ההסבר? לדעתי נראה לי, האמונה הגדולה זה כמו האמונה העליונה בפסקה הקודמת. זאת אומרת, האמונה שמאירה בתוך האדם מבפנים. לא כי זה כתוב. האמונה הגדולה, כשהיא מזרחת אורה על הנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. עכשיו המשפט הזה מובן, נכון? למה כל העולם מתמלא אורה על ידה? כי ברגע שבן אדם מואר מהאור של השמש הזו שיש בתוכו, אז גם העולם בחוץ נהיה מואר מהשמש. ומתי שיש לאדם בפנים חושך, אז גם כשבחוץ יש משהו טוב, מחשיך אותו. האמונה הגדולה, כשהיא מזרחת אורה על הנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. יכולת כללית גדולה. כוח כביר ונשגב מופיע בנשמת קדוש השם, הדבק בחיי אל חי העולמים. מה הרב הוסיף כאן במשפט הזה? לא רק שהאדם שמאירה בו הערה של הנשמה רואה את כל העולם באור, גם נהיית לו יכולת כללית גדולה. יש לו כוח כביר ונשגב. למה? מאיפה מגיע לו הכוח? כי הוא מאמין שיש פה משהו שהוא צריך לפעול. זה ממש כמו החבדניקיות בדטרויט. יש להם פתאום יכולת, יש להם כוח. כי הם מגלות שיש להם שליחות פה, להעיר בעולם. אז יש להם כוח ויכולת. יש להם אפשרות. עכשיו הרב מוסיף כאן משפט מאוד מעניין. תשימו לב. כשם שהיכולת והגבורה מצטיירת בתחילה בדמיון הקודש, ככה הולכת היא ומתעלה בשכל ובפועל עד ותגזור עומר ויקום לך. זה חתיכה דבר מדהים. שימו לב לדבר הזה. מה זה דמיון הקודש? דמיון הקודש. תנסו לדמיין את זה ככה. תנסו לדמיין את זה ככה. בן אדם נמצא בחושך. נמצא בחושך. תקוע. עכשיו הוא מדמיין שמעבר לפינה יש שמש שזורחת. למרות שעכשיו חשוך, הוא מדמיין שיש שמש שזורחת. הדבר הזה הוא דמיון קדוש. למה? כי זה דמיון שמאיר לאדם משהו בתוכו. הוא מתחיל להרגיש הערה בתוכו. ואז הרב אומר שכשהדמיון הזה מתחיל להתרומם עוד ועוד 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 ועוד, ומגיע למצב הכרתי, כלומר שהוא מבין על מה הוא מדבר, זה יכול להגיע למצב שבו הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? כי החוויה הפנימית שלו הופכת להיות אמת אלוקית. בדיוק כמו שהרב קוק פעל להצהרת בלפור. הרב קוק בעצם אמר, רגע, רגע, מה קורה פה? כשהנשמה מהירה, גם שמיים אותי ערפל מפיקים אורנאים. אז מה האור שאני צריך לפעול פה עכשיו? ואז הוא פעל פעולה, ותגזור עומר ויקום לך. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הוא פעל פעולה שעל ידה משהו השתנה במציאות. הוא גזר, כלומר גזר פעל פעולה שגרמה לזה שמשהו השתנה בעולם. עכשיו לא כל אחד מגיע לרמה הזאת, ולא כל אחד מצליח להבין מה הוא צריך לעשות פה, אבל הרב אומר לנו שברמה הגבוהה ביותר זה מגיע גם לשם. שאתה כל כך חדור בתחושה שברור שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, שאתה אומר משהו וזה פועל את הפעולה. כמו שאתם מכירים כל מיני סיפורים על זה שצדיק אמר, תעשו את הניתוח, למרות שהמצב היה מאוד מאוד מסובך, או אתם יכולים ללכת לדבר הזה, תלכו על זה. מאיפה הצדיק ידע מה נכון לעשות? הוא לא בהכרח ידע, הוא גזר שככה יהיה. הוא פעל פעולה ששינתה את המציאות. לא תמיד יש את הוודאות הזו, לא תמיד יש את הבהירות הזו. אבל תנסו לחשוב על זה ככה, כאילו ברמה הכי נמוכה, בן אדם מרגיש שיש משהו, אבל הוא לא שם. הוא מדמיין שיש שמש מאחורי החושך, אבל ברמה הכי גבוהה הוא לא מדמיין. הוא רואה את השמש, והוא פועל פעולה שעוזרת לפזר את העננים. זה מדרגה. ויש הרבה הרבה מדרגות ביניים. זה כמו שלפעמים בן אדם יכול לראות מישהו עצוב, להגיד לו, אחי, מה קורה איתך? מה נשמע? מה העניינים? ופתאום אתה מפזר לו את העננים. אז מה, הוא היה בדיכאון או לא? הוא היה עצוב או לא? הוא היה עצוב וגזרת עומר והוא נהיה שמח. מה קרה? נגעת לו בנשמה, פיזרת לו את העננים. אז יש מדרגות בדבר הזה. האדם יכול לפעול את הפעולה הזו. יכול על ידי הנשמה שלו להדליק. הנשמה זה כמו נר, נכון? נר השם נשמת אדם. אז ברגע שבן אדם פועל פעולה כזו, הוא מדליק עוד נר שקיים גם אצל השני. יותר נכון, מאיר אותו בחזרה. שאלה. נפטרה ש... נפטרה, הנה אתה. כן, 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 תגיד. הוא בעצם עוזר לחשוף את הנקודה של האמת שיש פה.
זה לא כמו את לעשות להשם יותר.
נכון, נכון, נכון. נכון. הוא חושף את נקודת האמת, כן. חושף את נקודת האמת, נכון. נכון. זאת אומרת, זה כמו במשל שנתתי, הבן אדם העצוב, זה ששימחת אותו, זה יצרת פה מציאות חדשה? לא. אתה גילית שהוא היה שמח, רק שהוא לא הצליח להוציא את השמחה שלו לפועל. עכשיו הוא שמח. זה ותגזור עומר ויקום לך. והרב חוזר על הדבר הזה בהמון המון מקומות. המון על הפסוק הזה, חוזר בהמון מקומות. אז מה קורה לנו כאן בעצם בפסקה הזו? הרב אומר שכשהאמונה זורחת בנשמה, כל העולם נהיה אור. כל העולם מאיר. למה? כי חושך זה כשאדם מרגיש דכדוך, הוא מרגיש שהוא לא מבין מה ההשגחה שיש פה. לא מבין, לא רואה השגחה. הוא רואה שהכל מקרי, הכל סתמי. ואמונה זה שפתאום נהיה אור, והיא אור. כמו שחסידי חב"ד נוהגים לומר, החסידות לא חידשה בעולם שום דבר. שאפשר לדון על זה. אבל הם אומרים, מה שהיא עשתה זה הדליקה את האור. זאת אומרת, מה זה חסידות? ככה הם מסבירים. חסידות זה לקחת חדר חשוך ולהדליק בו את האור. אז כל הדברים שיש בחדר נשארו אותו דבר. אז מה השתנה? שאתה רואה אותם. אתה רואה אותם באור אחר לגמרי. וזה מה שקורה כשלומדים חסידות, ככה הם מסבירים. אפשר להגיד אותו דבר. אמונה זה כמו להדליק את האור. הכל אותו דבר, אבל הכל אחרת לגמרי. זה לא לגמרי, זה בכלל לא אותו דבר. כשבן אדם מרגיש שהחיים שלו מלאים אמונה, הוא מרגיש שהחיים שלו מאירים. וכשהאדם חס וחלילה מרגיש שהאמונה לא מאירה, הוא מרגיש נטוש, מסכן, בודד, עצוב, גלמוד. וזה... לא תמיד זוכים להרגיש ככה שזה מאיר ממש. כשזוכים, כשמתוועדים ביחד ומחזקים אחד את השני, וזה מאיר. זה מאיר את הנשמה, זה מעדד את ההערה של הנשמה. אז אני הבטחתי לכם משהו שקשור לפרשת שבוע, ואנחנו נתחיל את זה, בסדר? נתחיל את זה ונמשיך בפעם הבאה. פסקה י' האמונה האלוהית הגדולה אשר בלב ישראל אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל, ואפילו האפיקורסות הישראלית, כלומר אדם אפיקורס מישראל, מלאה אמונה וקדושה הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם. זה חתיכת משפט שצריך אותו להבין בפני עצמו. ואף על פי שהיא מבטאת דברים של קלות ראש ושל כפירה, בתוכיות הנשמה יש אור אלוהים של דבקות ושל צמאון לאלוהים חיים אל אלוהי ישראל עד לכדי מסירות נפש. וירח את ריח בוגדיו בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. זה מהפרשת שבוע. וירח את ריח בגדיו. מי הריח את הבגדים? יצחק הריח את הבגדים של יעקב שמגיע עם בגדי עשיו. וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. כגון יקים איש צרורות ויוסי משוטה. עליהם אנחנו נלמד בשבוע הבא. שהראו את הצפון בלבבם במסירות נפש נפלאה. ומה שהיה בסוף היה גם כן בתחילה, אלא שכיסה אותו הזוהמה החיצונה, שבאה מהשפעתם המסועבה של הגויים אשר לא ידעו את השם ושמו לא קראו, אשר אכלו את יעקב ואת נווהו השמו. לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, השם צבאות, שמו. אז אנחנו לא נוכל להיכנס ממש לעומק הפסקה, רק אני אגיד משהו אחד קטן. הנקודה שהרב מברר פה, שהאמונה של אדם מישראל היא כל כך עמוקה, שעד שגם אדם שאומר לך שהוא כופר ולא מאמין, זה יותר גבוה מהאדם באומות העולם שאומר לך שהוא מאמין. שזה משפט מאוד מאוד מוזר שצריך להבין אותו. אבל הקשר לפרשת השבוע, הוא שכשיעקב נכנס עם הבגדים של עשיו, שהם מלאים בריח לא טוב, המדרש אומר, תראו, הגמרא אומרת, וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. כלומר, יעקב מתחפש לאסב. מה הכוונה? אסב הוא הדמות של האפיקורס, הדמות של הכופר. ומתחת לבגדים של הכופר, לבגידה, מסתתר איזה יעקב בפנים. אתם מבינים? יעקב מתלבש בבגדים של אסב, ומתחת לבגדים של אסב יש יעקב. במה זה מתגלה? כמו שאנחנו נראה בשבוע הבא בעזרת השם, יש דמויות לאורך ההיסטוריה של יהודים, שבכל פרמטר הם נראים לך כופרים, מומרים, לא שומרים שום דבר, ופתאום ברגע של ניסיון, כשמישהו אומר להם, אם אתה תעשה את זה, אתה תנצל או משהו כזה, ואם לא, אתה תמות, הם פתאום מגלים איזה מסירות נפש ומוכנים בשביל האמונה, בשביל עם ישראל, בשביל משהו שקשור לתורת ישראל, הם מוכנים למסור את הנפש. ואתה אומר, מאיפה זה? הבן אדם הזה כולו מומר, מכף רגל ועד ראש. פתאום, מאיפה בוקעת לו האמונה הזו? מאיפה זה בא? זה מגיע מאמונה שהיא יותר עמוקה מכל הדיבורים היפים. זה יותר עמוק מזה. אז אנחנו נראה את זה. אז כשתקראו בפרשה בשבת, וירח את ריח בגדיו, תזכרו, בגדיו זה בוגדיו. שלאורך כל הדורות, כשיהיו יהודים בוגדים, מתחת לבוגד מסתתר הכוח של יעקב להוציא גם את הבוגד הזה מהבגידה שלו, וגם בתוכה יש איזו אמונה מסתתרת. אנחנו נדבר על זה באריכות בפעם הבאה. חזק וברוך!